ערב טוב ומבורך. בשבועות האחרונים עסקנו באברהם אבינו. על פי סדר הדברים המתבקש, אני מבקש להיכנס הפעם ליצחק אבינו, אבל כמו שבאברהם אבינו עסקנו, באברהם אבינו ובנו, אני מבקש לנסות ללמוד את יצחק אבינו באמת אלינו. נתחיל את זה מתחילתה של הפרשה. אני רוצה להתמקד בפרשה אחת בתוך הפרשה. אם יוכלו להיות יותר חומשים, יואל, אם יוכלו להיות ככה קצת חומשים, מה? זה יועיל מאוד. אבל נגיד גם בלא. אני רוצה להתחיל את הדברים במדרש בתחילתה של פרשת השבוע. הפרשה מתחילה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה. רבקה עקרה, נכון? ותה רבקה אשתו, והתרוצצו הבנים בקרבה. שני גויים בבטנך, בעזרת השם לעשו ויעקב ניכנס בנחת בפרשות הבאות. וימלאו ימיה ללדת, וייצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחי וידו אוחזת ועקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. חז"ל, רש"י, כל המפרשים, עוסקים קודם כל בשאלה, ואלה תולדות יצחק, מי תולדות יצחק? תולדות יצחק זה לכאורה לא מסתדר עם המשך הפסוק, כי בהמשך הפסוק כתוב, אברהם הוליד את יצחק, והיה יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, זה לא תולדות יצחק, זה קורות חייו של יצחק. אבל זה לא תולדות יצחק. ואלה תולדות נוח, שם חם ויפת. ואז מתחילים להופיע כל התולדות. ואלה תולדות, מופיע לנו הרבה, אלה תולדות. האמת היא שבאלה תולדות יצחק זה המשך ישיר של סוף הפרשה הקודמת. בסוף הפרשה הקודמת, בשביעי של הפרשה שקראנו אתמול בחיי שרה, כתוב ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם, ושם מאוד מובן מה הן תולדותיו, ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם, ואז מופיעים 12 נשיאים לאומותם. אז כתוב ואלה תולדות ישמעאל, ומופיעים התולדות. לעומת זאת, זו הבעיה הפרשנית הפשוטה, ואלה תולדות יצחק, ומסופר מי היה יצחק. אברהם הוליד את יצחק, יצחק התחתן. לכן רש"י אומר מיד, ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. זה מה שיופיע בהמשך. ואולי זה באמת מוכח מזה שבסוף תולדות יצחק, בסוף הפסקה הזאת כתוב, ויצחק, שסיפרנו עליו בהתחלה, בן 60 שנה בלדת אותם. כלומר, מה עם תולדותיו, יעקב ועשיו, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. זה סוגר את המשפט הארוך של ואלה תולדות יצחק. יפה. זה הסברו הפשוט של רש"י כאן, ובתוספת על הפעמים הקודמות שבהם הדגשנו מאוד את רש"י בתחילת הפרשה, אני רוצה דווקא ללכת כאן למדרש רבה על תחילתה של הפרשה. את המדרש מעניין גם השאלה ואלה תולדות, מי הם התולדות, אבל מעניינת אותו גם עוד שאלה שנראית צדדית. אני אגב מדלג, כמו שאתם שמים לב עכשיו, על כל העניין של אברהם הוליד את יצחק, שכולם דנים בו. את המדרש מעניינת הוו הפותחת את הפרשה. הכלל הוא שוו, כידוע תמיד, מוסיף על הראשונים. ואלה המשפטים. וו מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלה מסיני. מה בא לעשות הוו של ואלה תולדות יצחק? אז בפשטות זה בא להגיד וו שמוסיפה אבל באה להנגיד. לעומת תולדות ישמעאל, בוא נספר לך על תולדות יצחק. אם זה היה כך, היה יפה מאוד אם עכשיו באמת היו ממשיכים ומתארים את יעקב, את עמור. אבל תשמעו את המדרש איך הוא ניתח את זה, מתוך זה שהוא רואה שלא רק שלא מכסים פה את עשיו, אלא ההפך, עשיו תופס מקום יותר מיעקב. הוא תופס את המקום כבר בהתחלה, ויהב יצחק את עשיו. הוא הראשון שמופיע כמובן כי הוא הבכור, אבל גם בהמשך. מורת רוח, הברכות. תשמעו את דברי המדרש, מדרש פלאי על הפסוק שלנו מיד במקום. ואלה תולדות יצחק. זה מופיע בשתי צורות, אחת בפסוק שלנו, מה שאני קורא הוא דווקא משמות רבה, בפרק למד, מוזכר באותו הקשר. מוסיף על הראשונים. זה מופיע אגב ואלה המשפטים במדרש שם. וכהוכחה לזה שוו מוסיף, מביאים את הפסוק שלנו ואלה תולדות יצחק. מה מוסיף? הרי אמרנו אולי בא להנגיד, אבל מה מוסיף? תשמעו, על מה שכתוב למעלה ממנו. מה כתוב למעלה ממנו? בני ישמעאל. בני ישמעאל תולדותם וכולי. בסוף פרשת תולדות, הפסוק שחותם את הפרשה שלנו השבוע, הוא פסוק של איזה עוד מישהו כזה, לא כל כך מבית ספרנו, שהצטרף למשפחה. אחרי שעשיו רואה שיצחק מברך את יעקב, זה סופה של הפרשה, סוגריים של שנייה, ושולח אותו לאן? לפדן ארם, ורואה שראות בנות כנען בעיני יצחק אביו. כתוב מה עשה עשיו, הבין את הרעיון, ומה הוא עשה? וילך עשיו, פסוק אחרון אחרון של הפרשה, וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשיו אל מי? אל ישמעאל. וילך עשיו אל ישמעאל. ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נוויות, נו, הוא רוצה באמת לתת ליצחק נחת קצת, אל נשב לא לאישה. שדרך מסיים רשי את הפרשה, הוסיף רשעה על רשעתו, או בגרסה האחרת, מרשעת על מרשעיות שכבר היו לו. אז איך מסתיים את הפרשה? שעשיו לוקח את בת ישמעאל. תקשיבו למדרש. אז מי זה תולדות ישמעאל? בני ישמעאל. אבל בבני ישמעאל מי האדם, מי החתן החשוב? עשיו. יש ייחוס. תקשיבו למדרש. ואלה תולדות יצחק מוסיף על הראשונים, על מה שכתוב למעלה בני ישמעאל. ומי היה? זה עשיו ובניו, שהיה בנו של יצחק. אתם שומעים? זאת אומרת, למה כתוב ואלה? כי עיקר העניין עוסק פה בעשיו. על יעקב נדבר אחר כך, אבל מה זה תולדות יצחק? עשיו ובניו. בניו זה אתם מכירים את המשפחה. למשל, המלאק. שם עוד כמה. ולכך, תקשיבו, עד איפה זה מגיע? תודה. ולכך, תולדות יצחק חסר. המילה ואלה תולדות כתובה ללא וו, שנייה. ואלה תולדות יצחק, מי שרואה בפרשה, כתוב ואלה תולדת, ואלה תולדות, בלי וו. ולמה ואלה תולדות חסר? להוציא יעקב מכלל הרשעים. אתם שמעתם את ההפוך על הפוך, כמה הפוך על הפוך יכול להיות? איך המדרש הבין? בעצם במה מדברת הפרשה? בתולדות יצחק. מי זה התולדות של יצחק? בלי לפחד עכשיו, כי המדרש אמר את זה כבר, עשיו ובניו. כדי שיעקב לא יהיה באווירה לא טוב שהילדים יהיו בדבר כזה, להוציא יעקב מכלל הרשעים, אז תולדות חסר ו. כלומר, המילה תולדות כתובה בכתיב חסר, למה? כדי ללמד אותנו שהתולדות שאמורות פה זה עשיו ובניו. זה הרי דבר פלא. כלומר, תולדות יצחק זה בעיקר עשיו ובניו ולא יעקב. זה הרי מהפכת עולם. איך אפשר להגיד דבר כזה? חוץ מזה, ראינו הרבה התייחסות לעשיו. הרבה מאוד. ויאהב יצחק את עשיו, הברכות. אבל לא ראינו, איך המדרש מביא את זה? לא ראינו התייחסות לעשיו כתולדות יצחק יותר מאשר ליעקב, בוודאי. בלשון המתה. לא ראינו את עשיו כיותר תולדות יצחק מאשר, מה כתוב פה? דבר מוזר מאוד. המדרש הזה מחייב הבנה, אבל הוא דבק בפשט. הוא דבק בפשט שעשיו הוא תופס את המקום הראשון פה לפני יעקב. אגב, הרמב"ן גורס כמו רש"י עם היפוך קטן. הרמב"ן מאוד מדייק, ובמקום אלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורים בפרשה, הוא אומר אלה תולדות יצחק, עשיו ויעקב האמורים למטה. כי הרמב"ן מבקש לדייק, עשיו תופס פה את המקום. וכנראה שלהבין את יצחק צריך להבין פה את הסיפור הזה של עשיו, ואני הפעם בכלל לא הולך להיכנס לעשיו. לא לעשיו, לא ליעקב, ליצחק. אבל אני אחזור לפתיחה הזאת בעזרת השם אחר כך. אחרי שעשיו ויעקב נולדים, הם גדלים, ואנחנו כבר מחכים כבר לסיפור הגדול על הברכות, אבל לפני הסיפור על הברכות, עושים לנו הפסקה מתודית, ולוקחים אותנו בעצם לסיפור המרכזי שבו יצחק פעיל, לסיפור הבארות בגרר. אני רוצה ללמוד רק כמה נקודות ממנו ביחד, כדי לגעת בנקודה היצחקית הזאת. פרק כ"ו, מי שיש לפניהם, אנחנו נקרא את זה מבפנים, מעט פסוקים. ויהי רעב בארץ. כשאני אומר שזאת הפרשה שבה יצחק פעיל, אני אסביר בשנייה אחת למה אני מתכוון באופן כללי. יצחק אבינו מצד אחד הוא הנעלם יותר שבאבות. מאידך, מי שישים לב, יצחק תופס הכי הרבה פרשות מכל האבות. זה נשמע מוזר. הוכיח לכם את זה מיד. אנחנו נפגשים עם יצחק בפעם הראשונה כבר בלך לך. שם מתבשר אברהם על הולדת יצחק. שם דיברנו בזה בשבוע שעבר, אברהם הופך לאברהם, ומתבשר שיוולד לו יצחק. עם השם. וירא ודאי, זה כל הסיפור של הבשורה והלידה. חיי שרה, כל הסיפור אחרי קבורה צרה זה חיפוש האישה ליצחק, ויצחק שהלך לסוח בשדה ופוגש את רבקה. עוד נגיע לסיפור הזה. אבל תשימו לב שלאורך כל הדרך, יצחק הוא הנושא המרכזי, אבל הוא לא פעיל, הוא לא עושה כלום. דילגתי כמובן בוירה על העקידה, הוא הנעקד. אבל לא כפי שהבנו כשהיינו בגן, הוא הנעקד והוא לא יודע מה קורה. העקדה היא עקדת יצחק. הוא פסיבי, לא, המילה פסיבי היא מילה הכי לא טובה שיש. אני גם טוען שזה חוסר הבנה משווע ביצחק, המילה הזאת. זה מטעה אותנו, המילה הזו. היא מילה לא טובה. הוא נעלם. הוא נעלם. הוא נעלם או גבעים או עומקים, עוד מעט נראה למה אנחנו חותרים. הוא כל כך נעלם שגם בסיפור שהוא כבר מופיע הוא נעלם. מסתיימת פרשת העקידה, אברהם אמר לנערים, ונשובה עליכם, אברהם וישוב אברהם אל נעריו, ויצחק נעלם. זאת היעלמות, זה היעדרות, חיפושים, איפה הוא? לא כתוב הישוב אברהם אל נעריו ויצחק לא, פשוט הוא נעלם. קראו שמות והוא לא נמצא. עד מתי הוא נעלם? עד סוף פרשת חיי שרה. הוא בן 40 בקחתו את רבקה. אבל הוא בכלל לא קשור לזה. אספת הורים. אברהם מטפל בזה עם אליעזר. אגב, חפשו אותו בקבורה צרה. הוא נעלם. יצחק וישמעאל קוברים את אברהם. יעקב לא זוכה לקבור את רבקה, אבל את דבורה מינקת רבקה הוא קובר. יצחק נעלם לגמרי. הוא לא נמצא. אחרי שהוא מהעקדה לא רואים אותו. הוא מופיע כשרבקה רוצה לדעת מי זה, האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו, עוד נחזור לפסוק הזה, הוא מאוד מרכזי לנו, יהיה בעזרת השם. העבד אומר לה, הוא אדוני, והתגובה מתארת את צי ההיעלמות, שאליה אני מתכוון. לכן אני דוחה את המילה פסיביות, היעלמות, היעלמות זה הדבר הכי עמוק שיש. מה הוא עושה יצחק או מה היא עושה? היא רואה את האיש ו... ותיקח הצעיף ותתקס. זהו. למה אני קורא נעלם? הוא לוקח את רבקה, ומה הוא עושה? הוא מביא אותה האוהל השרה אמו. הוא אוהב אותה, והוא מתנחם אחרי אמו. הוא כרוך אחרי אמא. רק עכשיו הוא התנחם אחרי אמו. אם מות שרה היה, כפי שרשי מוכיח, 37 שנים לפני כן, היא מתה כשהוא ילד קטן. ורק עכשיו, בן 40, הוא מתנחם אחרי אמו, ונישואי רבקה מתוארים כויביאה אוהלה, וינחם אחרי אמו. ואז באלה תולדות יצחק, אבל רצינו להראות את הפרשות, נגיע עוד מעט לפרשת הבארות, אבל הרי בכל סיפור עשיו ויעקב, בכל סיפור הברכות, הוא נעלם, כלומר הוא מועלם. רבקה מנהלת את העניינים מאחורה. אני מקווה שאני מסביר את עצמי במילה נעלם. המדרש הנעלם, הנעלמות הזאת. הוא ייתן את הברכות, אבל הוא לא יודע למי הוא ייתן את הברכות. הוא בדיעבד יאשר את נתינת הברכות ליעקב. לכאורה הוא לא קיים עכשיו, לא בויצא, לא בוישלח. כבר זה סיפור של יעקב, נכון? בויצא, אצל לבן. בוישלח הוא חוזר ופוגש שוב את עשיו. יצחק חי 180 שנה. כשיעקב נתקל בוישב בדבר הבא, 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 אנחנו רצים 3-4 דורות קדימה ליוסף, למכירה. במכירת יוסף, האחים באים לנחם את יעקב, הוא ממען להתנחם, והסיום שם הוא בפסוק הקשה, ויבק אותו אביו. שואל רשי, מי בכה את מי? ויבק אותו אביו. פשט לכאורה פשוט ויבק אותו את יוסף אביו יעקב. מוכיח רשי שלו. ויבק יצחק את כאבו של יעקב על מכירתו של יוסף. כי הוא עוד חי כמה וכמה שנים. כשיעשה את החשבון נראה את זה. אומר רשי, הוא יודע את הסיפור ברוח קודשו, אבל הוא לא יכול לשתף. כלומר, אנחנו הולכים איתו, לך לך וירח חיי שרה, תולדות ויצא וישלח וישב. זה יותר מכל האבות. והוא כל הזמן נעלם. פרשה אחת הוא פעיל, ובוא נראה מה פירוש פעיל נעלם. ואז נוכל להיכנס קצת ליצחק. מה חידושו של יצחק? מה יצחק בא ללמד אותי פה עכשיו, היום, כל רגע ורגע? ויהי רעב בארץ, פרק כ"ו, מי שיש לפניהם חומש מפסוק א'. ויהי רעב בארץ, יש פה עוד לפחות אחד. מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. אגב, מעניין מאוד, ויהי רעב בארץ, ומיד העתק הדבק. כמו הרעב שהיה בימי אברהם, אבל לא אותו אחד. בסדר, כתוב, בפרק כ"ו פסוק א', כתוב, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. לא כתוב מלבד הרעב הראשון שהיה בי. וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. למה הוא הולך לגרר? מעשה אבות זה הסבר שלנו, אבל למה הוא הולך לגרר? מה יש לו בגרר? הכל מובן. מה נותנים לו בגרר? מה יש לו בגרר? ברית שאברהם קראת בסוף פרשת ויירה עם אבי מלך. יש לו מקלט מדיני, הסכם. יש מקלט מדיני ליצחק בגרר. לפי ההמשך נראה שתוכניתו להמשיך כמו אברהם למצרים. הוא עובר בגרר, אתם זוכרים שהיה קריטת ברית בין אברהם לאבי מלך, אם תשקור לי ולניני ולנכדי? ויירא אליו השם, מכירים את ויירא אליו? ויאמר, אל תרד מצרימה. לא כמו אברהם. שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך. כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. שני ציוויים שהם אחד, שכון בארץ, גור בארץ. מעניין מאוד מה ההבדל. שכון בארץ, גור בארץ. והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. גם אברהם קיבל ברכות כאלה. אבל אצל יצחק זה מופיע, למה? עקב אשר שמע אברהם בקולי. וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. וישב יצחק בגרר. וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא. מה שנקרא עיין לעיל, אין צורך בפירוט. פטנט מספר אחותי היא, דור שני מתחיל. כי ירא למור אשתי, פן יארגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראה היא. והיא כי ירחו לו שם הימים. הכל אותו דבר, והכל הפוך. הוא מגיע לגרר, כמו שאברהם הגיע לבאר שבע, אל תרד מצרימה. מגיע אברהם ואומר את רעיון אחותי היא עם אבי מלך, מלך גרר. אותו אבי מלך, אבי מלך הקודם. אבל מה פה קורה? תראו מה פה קורה. שם הוא אומר, אין יראת אלוקים במקום הזה וכו'. תראו מה קורה פה. משונה מאוד. ויהי כי ערכו לו שם הימים וישקף אבי מלך מלך פלישתים בעד החלון. נו נו, שכנים טובים. וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. משונה. אגב, בעד איזה חלון משקיף אבי מלך לדעתכם? בעד חלונו של אבי מלך או בעד חלונו של יצחק? לא יכול להיות שהוא מציץ מחלונו שלו ורואה את יצחק בביתו שלו. הוא מסתובב מתחת לבית. המלך. עוד מעט הוא מסביר את זה גם. ויקרא אבי מלך ליצחק, תנסו להיזכר מי שזוכר את המוזיקה של פרק כף. ויאמר אך הנה אשתך היא ואיך אמרת אחותי היא. ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה. ויאמר אבימלך, מה זאת עשית לנו? אותה מילים. כמעט, אבל הפעם הכל דוגרי. שם זה כי הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו אותו, סיבובים, סיבובים, סיבובים. כאן עברית ברורה. כמעט שכב אחד העם את אשתך. מרשי, זה שמו הספרותי. אחד העם המיוחד שבא, אנחנו מבינים בדיוק על מה מדבר, זה לא אני טיילתי ליד החלונות, זה אתה טיילת ליד החלונות. והבאת עלינו אשם. שיחה של יצחק, דיבורים של יצחק, אף מילה. משהו אם כאשר יטעו אותי אלוהים מבית אבי, ואומר לזה חסדך. ויצב אבימלך את כל העם לימור, הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת. לא להסתבך, לא נוגעים באיש הזה. אתם מכירים את הביטוי, האיש הזה? האיש הזה? הפגישה הראשונה של יצחק עם אדם. מי האיש הלזה? שואלת רבקה. האיש הזה. ההולך בשדה לקראתנו. שדה, עוד מעט. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. יצחק זורע, מי אמר לו לזרוע אגב? זה בכלל לא אגב, זו שאלה מאוד מהותית. אמרו לו שכון בארץ, ואמרו לו גור. אף אחד לא אמר לו שבשנת בצורת צריך לזרוע בגרר. גם אף אחד לא אמר שזה משתלם. אבל הוא זורע בארץ ההיא, ומוצא שם 100 שערים. רש"י מסביר, או שהוא מוצא 100 שערים יותר מהכל, כפול 100, או שהוא משער ומאסר. הרמב״ם אגב בהלכות מלכים לומד שיש 7 מצוות בני נוח, ואז אברהם קיים מצוות מילה ותיקן תפילת שחרית, הלכות מלכים פרק ת', ויצחק תיקן תפילת מנחה, תקשיבו, זה פילי פלאות, ותיקן מעשר. והוא לומד את זה מפה. ויעקב תיקן תפילת ערבית ותיקן גיד הנשה. הרמב״ם רואה בכל מצווה, מצווה מאפיינת. מעניין מאוד, המעשר פה. סתם שאלה בסוגריים. אברהם גם כבר נתן מעשר. למלכי צדק. גם הרמב״ם ידע את זה, אבל הרמב״ם חושב שאברהם לא תיקן את המושג מעשר. מעשר זרעים, מעשר, מעשר, במובן של זרעים, של גינה, של ירקות, מעשר. במובן של דיני מעשרות, זה יצחק. חכו. ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, רש"י אומר, עד כי גדל מאוד, עד שהיו אומרים, ביטוי מדהים, עד שהיו אומרים, זבל פרדותיו של יצחק. ולא כספו הוא זהבו של אבימלך. רש"י אגב לא רחוק מהפשט, רש"י רוצה להגיד את זה בפשט, כי אם אומרים ויגדל וילך הלוך וגדול עד כי גדול מאוד, זאת אומרת שזה ביחס למישהו. המישהו היחיד שעליו מדובר פה זה אבימלך. והיה לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ועכשיו שימו לב, אברהם איש החסד, הכנסת אורחי, נשיא, אבל ביחד עם זה, לוחם. זוכרים? שיעור שלם דיברנו על אברהם, משבר פסלים, לוחם מלחמות, מלחמת ארבעת המלכים, מלחמות, כל הזמן. ומעריצים אותו. נשיא אלוקים אתה בתוכנו. תראו עכשיו את ההנהגה של יצחק. תראו את ההפך הגמור. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה. ויקנאו אותו פלישתים. אגב, פסוק מעניין מאוד בעברית. ויקנאו, בו היה צריך להיות בעברית. ויקנאו אותו. אני מכיר בעברית לקנא במישהו. אני מכיר לקנא למישהו. אבל פה יש חידוש, לקנא אותו. עברית מעניינת, ייחודית. ויקנאו אותו פלישתים. בכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאו מפר. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. המשך ההשוואה. ויאמר אבימלך אל אברהם, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. ויאמר אבימלך ליצחק, לך מעמנו. אבל יש הבדל אחד, אז כשאמר לו בטוב בעיני חשב לא הייתה שום ברית מחייבת. עכשיו יש ברית, לא? שכחת? היה מנוע, שואלים שמה. היה ברית? היה ברית. לך מאימנו. למה לך מאימנו? כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק. איזו התנהגות. איפה הלחימה? איפה ה... מה פירוש? וילך משם יצחק. וייחן בנחל גרר, וישב שם. הרי זה התחיל בוישב יצחק בגרר. עכשיו וייחן בנחל גרר, וישב שם בנחל גרר. וישב יצחק, ורשי מוסיף פה שתי מילים, לא לפני שיצחק עוד עשה משהו לפני שהוא יצא לנחל גרר, וישב יצחק, ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו. הוא עושה דברים אדירים שם, אבל כל מה שהוא עושה קשור לאברהם אביו. ויסתמום פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שימות כשימות אשר קרא להן אביו. ויקרא להן שימות כשימות אשר קרא להן אביו. אז בעצם הרי הוא עוזב את גרר. הוא משאיר שם בארות, קורא להם בשימות שקרא אבא, מה הוא חידש? וממשיך לנחל גרר. אנחנו מיד נגיע לנחל גרר. רק הערה של שנייה אחת למי שרוצים לדייק ויש לפניהם חומש. תשימו לב למשהו מדהים, קטנטן. ויקרא להן שימות, רואים? נו, איך כתוב? ויקרא להן שימות? כשימות אשר קרא להן אביו. השימות הראשון עם וו, השימות השני בלי וו. מאוד מעניין. כשזה בא אחד ליד השני, זה מחייב הבנה. ויקרא להן לבארות שימות, כשימות אשר קרא להן אביו. הלאה. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. מגיעים לנחל ומוצאים באר מים חיים. רגע, הרי זה שנה קשה, שנת בצורת, אין מים, כל מקום שיצחק נוגע, יש באר מים חיים. ויריבו רואי גרר עם רואי יצחק לאמור לנו המים. זוכרים רואים שרבים עם רואים? מי, איזה רואים רבים עם רואים? רואי מקנה לוט עם רואי מקנה אברהם. מה עושה אברהם? אומר ללוט מה? היפרד נעמי עליי. אבל הוא ודאי לא עושה את הדבר שיצחק עושה. אז אני הולך. איזה מין הנהגה זו? ויריבו רואי גרר עם רואי יצחק לאמור לנו המים. מה פתאום לכם המים? גנבים. הרי זו באר שהרגע חפרו עבדי יצחק. מה לכם המים? מים זה זהב בימים כאלה בגרר. ויקרא שם הבאר עסק כי יתעסקו עמו. כלומר, עיקר תפקידו בעצם זה לחפור, לעזוב מקומות, אבל להשאיר שמות. שיהיה שלטים, שמות, כשמות אשר קרא להן אביו בגרר, ועכשיו עוד שמות, עסק. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה, ויעתק משם. מה המשמעות? רודפים אחרי יעקב. אז הוא עושה מלחמה? מה המשמעות? מה הולך פה? זה בארץ, זה לא במצרים. ויעתק משם, ויחפור באר אחרת. ולא רבו עליה. אגב, מעניין מאוד מאוד למי שיודע לקרוא בפנים, לא ולא רבו, אלא ולא רבו. מילה מעניינת מאוד בעברית. רבו זה בלשון עבר, וכך היה צריך להיות כתוב, ולא רבו עליה. כשרוצים להגיד משהו בלשון עבר, אומרים ורחל באה. בבית הטעם. כשרוצים להגיד שרחל באה עכשיו, ING בלעז, present continuous, עכשיו מתרחש לפניי, אומרים רחל באה. כשאומרים ולא רבו, זה מילה מדהימה. כי רב הוא חייב להיות עבר. ולא רבו, זה עבר מתמשך. לא יודע איך לקרוא לזה. ולא רבו. ולא רבו עליה. כך צריך לקרוא. ויקרא שמה רחובות. ויומר, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. או. ויעל משם באר שבע. וירא אליו השם בלילה ההוא. עוד פעם וירא. ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך ועבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם וית שם אוהלו. אבל אצלו יש חידוש. גם אברהם נוטה אוהלים, אבל הוא ליד כל אוהל מיד. מה הפעולה הראשונה? ויכרו שם עבדי יצחק באר. עכשיו תשמעו. ואבי מלך הלך אליו מגרב. ואחוזת מרעהו ופי כל שר צבאו. סבירה שהוא בא עם כל הגוורדיה החשובה. ויאמר עליהם יצחק, בלי להתבלבל בכלל, מדוע באתם אליי? ואתם שנאתם אותי, ותשלחוני מאיתכם. למה אתה אומר שנאתם? קנאו, לא? חוץ מזה פוליטיקלי קורקט, אתה מבין מה היה? לא, הרי אבי מלך מאוד רצה למלא את ההסכם. אבל השבב המוסת עשה הרבה בלגן. והוא אומר מפורש, לך מאימנו, כי עצמת ממנו מאוד. אתה נהיית פה איזה מיליארדר. ואז אמרנו לך, למה? אבי מלך ופיכול לא עונים לאמת של יצחק. וליצחק אין זמן למשחקים. מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם? מה אתם רוצים? חתיכת צנועים שונאים. מה אתם רוצים? אין משחקים עכשיו. ויאמרו, תשמעו, זה לא יאמן. ראו, ראינו. כשיש כפילות, זה מתאר איזה גובה על גובה, גבוה מעל גבוה. ראו, ראינו. אם ראו תראה בעוני אמתך, אומרת חנה. ראו תראה. ראו ראינו כי היה השם עמך. י' קי ו' קי, שם המפורש. למה בנו? זה בכלל לא עניין לא ארצי ולא פוליטי ולא קרקעי, כלום. פשוט. כי השם עמך. השם הצדיק, ואני ועמי הושעי. זה לא נאמר, לא אצל אברהם ולא אצל יעקב. אצל אברהם נאמר, אלוקים ממך בכל אשר אתה עושה. ראו ראינו כי היה השם עמך, אומר רש"י, ראו באביך. ראינו בך. זה לא רק כפילות. באביך ראו, התחלנו לראות. ראינו איזה חידוש בעולם. אבל מתי גילינו את זה? ראינו בך. ואני אומר, תהי נעלה בינותינו, בינינו וביניך, ונכרתה ברית עמך. עכשיו היוזמה היא שלהם לגמרי. אגב, ההבדל בין הברית הזאת לברית של אברהם, זה שהברית של אברהם לא החזיקה אפילו דור אחד. הברית הזאת מחזיקה. והם מסיימים, אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב, מילא, ונשלחך בשלום. עכשיו שימו לב לסוף הפסוק. אתה ברוך השם. ברכת השם עוברת דרכך. ממי זה יוצא? ממי זה בא? מפלישתים. ויעש להם משתה ויאכלו וישתו. וישכימו בבוקר, וישבו איש לאחיו, וישלחם יצחק, וילכו מאיתו בשלום. וישלחם יצחק, מי הבוס? יצחק. אנחנו ודאי בשטח השיפוטי של אבי מלך. נכון? וישלחם יצחק, וילכו מאיתו בשלום. ויהי ביום ההוא, ויבואו עבדי יצחק, ויגידו לו, על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו, מצאנו מים, שכחנו, יש עוד באר. זה באר שביעית. ויקרא אותה, את שם העיר, שבעה, על שם הבאר השביעית. על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. כבר יש לה עיר הזאת שם. קראו לה כבר באר שבע. אתם יודעים על שם מה? על שם זה שנשבעו אבי מלך ואברהם. אז למה צריך עוד פעם לקרוא לה באר שבע? כי ביחד עם שינוי הברית גם השתנה השם. מה שנשבעו שניהם נגמר כבר. אז גם באר שבע יצאה לפנסיה. אתם יודעים למה באר שבע היא באר שבע? לא על שם מה שנשבעו שניהם, זה היה ההתחלה. אלא על שם שבעת הבארות של יצחק. על שם הבאר השביעית הזאת. וכאן מתחילה הפרשה שממשיכה הלאה. מה ההנהגה הזו של יצחק? הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, שכון בארץ אשר אומר אליך. אגב, מזכיר לכם משהו? אשר אומר אליך? עקדת יצחק, זה נאמר לאברהם, ליד יצחק. ולך לך אל אחד הערים אשר אומר אליך, ומה תעשה שם? תיקח את יצחק. גור בארץ. גור זה הדבר הכי מעשי שיש. שכון זה ביטוי מאוד מעניין. אומרים חז"ל, שכון בארץ, השכן שכינה בארץ. פירוש שני בחז"ל באותו מקום. שכון בארץ, עשה שכונה בארץ. איך יצחק משכין שכינה? כל עולמו של יצחק פה הוא בשדה. הנעלמות הזאת של יצחק, קראנו את הפרשה היחידה שבה יצחק, כמו שאמרנו, פעיל, אקטיבי. אבל הפעילות שלו היא כל כך משונה. הוא עושה כי ברכו השם. איך ראינו כי היה השם עמך? פשט. איך ראינו כי היה השם עמך? כי פשוט לא הולך לנו שום דבר. אתה עובר ממקום למקום, ובכל מקום זה בכלל למעלה מהמקום, למעלה מהזמן, למעלה מהדעת, למעלה מהטעם. הרי אין לזה הסבר. בעצם ההנהגה של יצחק מאלצת את הפלישתים להבין שאין אלא השם עמך. כי היגיון אחר אין פה. אי אפשר גם להסביר שאולי אברהם מצליח בגלל שהוא תופס עמדה. סליחה, יצחק. כי הוא הרי הולך מכל מקום. ואז מהמשבר הזה הם באים ואומרים, מהמקום הזה החרב לגמרי, אנחנו רואים שאין לנו ברירה אלא השם עמך. אלוקים עמך בכל אשר אתה עושה, זה מידת הדין, זה ההיגיון, זה הטבע. אנחנו רואים בטבע, אנחנו רואים בעיניים שקורה פה משהו. אתה מחדש איזה אלוקות, דבר מדהים. אבל אצל יצחק אין לנו הסבר, זה משהו שהוא לא, זה לא מפה. אי אפשר להבין את זה. כל הפעילות שלך היא בעצם הפוכה. בעל כורחך אתה מתברך. אתה ברוך השם. אני חושב שכדי לנסות לגעת בזה, ואתם זוכרים במה פתחנו, בלמה בני עשיו, עשיו ובניו הם תולדות יצחק, כדי לנסות לגעת בזה אני רוצה לגעת במפגש הראשון בין יצחק לרבקה, שהוא כמעט לא מפגש. בוא נלמד פסוק וחצי שם. מי שיש לפניהם פרק כף דלת בסוף הסיפור, מי שאין לפניהם ודאי זוכרים את זה, זה הפסוק החותם את סיפור אליעזר שהולך לחפש אישה ליצחק. הם חוזרים עם שיירת הגמלים, נכון? עם הגמלים. ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותילחנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך. עכשיו בוא נשים לב. פסוק סמך בית. ויצחק בא מבו באר לחי רואי. בא מבו זה פעם יחידה שמשפט כזה מופיע. בא מבו. כלומר, בעברית פשוטה כנראה הוא בא מלבו בבאר לחי רואי. הוא היה בבאר לחי רואי. אז זה היה צריך להגיד, בא מבאר לחי רואי. אבל הוא בא מבו באר לחי רואי. רשי אומר שהוא מה הוא עשה בבאר לחי רועי, בבאר לחי רועי ישב ישמעאל, והוא היה שם עם הגר, ויצחק הולך לחפש את הגר חזרה ולהביא אותה אל אברהם, וזה הפרשה בסוף פרשת חיי שרה, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, וזאת הגר שנעשתה כקטורת ושמרה את פתחה ושמרה אמונים לאברהם, ויצחק מביא את הגר והיא דרכו נעשית קטורת, והוא מביא את ישמעאל וישמעאל חוזר בתשובה ויגווה. אבל זה לא מסביר את המילה מבו, זה מסביר מה הוא עושה בבאר לחי רועי. אבל מאין הוא בא לבאר לחי רועי? והאם כשהם נפגשים, הם נפגשים בבאר לחי רועי? זה בכלל לא המקום. כי אם הוא לוקח אותה האוהל השרה אמו, זה חברון. זה לא מסתדר גיאוגרפית שעכשיו הוא בבאר לחי רועי. שיירת הגמלים לא הולכת מחרן הצפונית לבאר לחי רועי כדי לעלות לחברון. רק בווייז אפשר להכניס בטעות מקום בעיר אחרת. כלומר, פעם כשנסעו בכביש, לא היו עושים דבר כזה. אין אפשרות כזאת. גם אם אתה עושה מאחורה, אי אפשר, אין אפשרות כזאת. לכן ברור שזה לא בבאר לחי רועי. זה באיזשהו מקום שכנראה אנחנו צריכים לדעת עליו. אבל מאוד חשוב לציין שהוא בא הנה מבאר לחי רועי, ולא סתם מבאר לחי רועי, אלא מבו באר לחי רועי. בו זה תמיד תיכנס פנימה. הוא בא מבפנוך, מה כתוב? מה פירוש? אבל זה עוד מלך, חכו. ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה. כלומר, על פי חז"ל, מקום העבודה שלו, מקום המקנה והעבודה, היה בבאר לחי רועי באזור הנגב. אבל הוא בא משם אל השדה. ושם בשדה פוגשת אותו רבקה. זה יכול להיות סתם שדה. אבל חז"ל בשדה הזאת ראו את הר המוריה. וחז"ל אמרו שאברהם קרא למקום הזה הר, ויצחק קרא לו שדה. ויעקב קורא למקום הזה בית. אז לפי הפסוק הזה הפשט הוא שיצחק בא מאוד מאוד דומה, תזכרו רגע מאיפה הוא בא, כי הדבר האחרון שאנחנו יודעים על יצחק היה הר המוריה בעקדה. מהעקדה הוא חוזר לאזור הנגב, שם גם היה אברהם וישב בבאר שבה, למרות שהם בעצם גרים באלוני ממרי חברון, זה לא סותר. כל המקנה, כל העבודה הרבה נמצאת שם בנגב, הם מגוריהם זה ליד הנרש כל וממרה בקריית ארבע היא חברון. יצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא נמצא בשדה בתפילה הזאת, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. מי לא מכיר את המילים לפנות ערב? זה כמעט עברית יומיומית, לפנות ערב הולכים, לפנות ערב באים. מה פירוש לפנות ערב? חשבתם פעם על המילים? שאלה בעברית לשנייה אחת. מה זה לפנות ערב? לפנות ערב. במקרא יש לפנות ערב. אין לפני הצהריים, אין לפנות בוקר. אנחנו, בעברית שלנו, הוספנו את זה. זה בא מלפנות ערב. איזו מין הגדרת זמן זה? למה היא חשובה כל כך? אצל אברהם אנחנו פוגשים את הזמנים המדויקים שלו, וישכם אברהם בבוקר. ויצחק ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. וישא עיניו וירא, שוב, מתי הייתה הפרשה האחרונה שפגשנו את יצחק? איפה? בהר המוריה. זוכרים שם את המושגים וישא עיניו וירא? את המקום הרחוק, והנה עין, וישא עיניו ויר, והנה גמלים באים. נכון ששם כל הזמן עשו עיניים, והמקום נקרא בסוף השם, יראה אשר יאמר היום בהר השם, וישא עיניו ויר, והנה גמלים, ותישא רבקה את עיניה. יצחק ורבקה נושאים עיניים, לשאת עיניים זה לא to see, זה לא ויר. זה to pick his eye, זה להרים את העיניים לגובה אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. ושם לראות. ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ועכשיו הנעלם. מה קורה כשיעקב רואה את רחל? בכי, וישק יעקב לרחל. מה המגמה שלו כשהוא רואה את רחל? בעברית פשוטה, להעיף את כל רואי הצון משם עם האבן והבאר. נכון? הוא עוזר להם אם לגלול את האבן, הוא אומר, רק תלכו. מה קורה עכשיו עם יצחק ורבקה? ותרא את יצחק ותיפול מעל הגמל. אגב, לא להבין כאן לא נכון, ותיפול מעל הגמל ועכשיו צריך מדה. ותיפול מעל הגמל, מתרגם מונקלוס, הרכינה עצמה, כי אחרת היה כתוב ותיפול ארצה. ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה? לא להתבלבל, בגן תמיד רואים את יצחק שם בעצים באמצע תפילה. ההולך בשדה לקראתנו. הוא הולך בתפילה, עוד מעט מדבר. אבל עכשיו הוא הולך בשדה לקראתנו. שימו לב לביטוי, זה ביטוי מדהים. מי האיש? אבל עכשיו המילים. הלזה. המוזר. הלזה זה לא מילה חיובית. באצל יוסף כתוב הלזה. הארץ הלזו הנשמה. שואל הנביא, תעבד. מי האיש הלזה ההולך בשדה? למה זה כל כך חשוב? כתוב, היצא יצחק לסוח בשדה. מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד הוא אדוני, ומה היא עושה? ותיקח הצעיף ותתקס. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה, ויש איזושהי מילה בין רבקה ליצחק? אף לא אחת. אף לא פעם אחת, כל המילים שיש הן מאוד מעניינות, עוד נדבר עליהן בפרשת תולדות. ויביאה יצחק האוהל עשרה אמו, ורק אחרי זה, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויאהביה, זה הסדר? וינחם יצחק אחרי אמו. יצחק יוצא לסוח בשדה. מכירים את המשנה במסכת אבות שאומרת את הגילאים בין 5, בין 10, בין 20, בין 80 לגבורות, בין 90 לסוח. מישהו מכיר גרסה אחרת? בין 90 לשוח. שתי גרסאות. או בין 90 לסוח או בין 90 לשוח. אם לשוח פירושו שקצת מתכופפים. זה כנראה נכון עובדתית. טיפה התכופפו. או שזה לא בא לתאר את המצב הביולוגי, אלא שזה בא לתאר עכשיו התפקיד שלך הוא קצת להתכופף. ואם זה לסוח, מה פירושו לסוח? מה פירוש המילה לסוח? שיחה. לסוח זה מלשון שיחה. לסוח. טיול בין שיחים. מה עושים בשדה? מה עושים בשדה? בשדה עובדים. בשדה חורשים, בשדה זורעים, בשדה קוצרים. אבל מה הפעולה המרכזית שעושה יצחק בשדות? מה המילה המרכזית שכתובה אצלו כל פרשת הבארות? מה הוא עושה? חופר. יצחק חופר. זה נורא, בעברית המודרנית של היום, זה מילה לא טובה אצל הנוער. אני רוצה להגיע למילה האמיתית הזאת. כל מה שעושה יצחק כל הזמן הוא חופר בארות. לחפור זה לשוח. פעולה שאתה צריך לעשות כדי לחפור זה לשוח, ואז אתה עושה שוחה. זו הפעולה הקשה שיש בשדה. לחרוש. לשוח. על פי חז"ל, יצחק מתפלל פה עכשיו מנחה. הוא מתקן תפילה. לסוח. למה בשדה? יצחק אוהב את עשיו, ועשיו הוא יודע צייד איש שדה. ורבקה רואה את יצחק והוא הולך בשדה, והוא קורא למקום שדה. מה זה לפנות ערב? משפט קצרצר, או שני משפטים, משל בעל התניא, משל האדמו"ר הזקן בפרשת חיי שרה. משפטים בודדים, שכשאני ראיתי אותם, העולם מואר אחרת אחריהם. וזהו ויצא יצחק לסוח בשדה, ולשון דיבור ושיחה, ולשון שחייה למטה, התכופפות, מלשון ושח רום אנשים, הגאווה שחה. בשדה הוא בר, השדה זה החוץ. יש עיר ויש שדה. בעיר נמצא הבית, בעיר חיים, בעיר הארמון, הדברים החשובים מתרחשים בעיר. בעיר יושבים מסביב לשולחן הגדול והמכובד ואוכלים. אבל מאיפה האוכל? ומאיפה העצים והלבנים? ומאיפה העיר הזאת יכולה להיות קיימת? יש את המלך בעיר בארמון של חודש תשרי, ויש את המלך בשדה. אברהם ויעקב נמצאים בעיר. יצחק בשדה. ולפנות ערב, תשמעו את הביטוי, אין במקרא לפנות צהריים. אין לפנות בוקר. כשרוצים להגיד בבוקר מוקדם, כתוב במקרא בבוקר בבוקר. אשמורת, תמיד. לפנות ערב זה רק בערב. תשמעו את הביטוי של האדמו"ר הזקן, מדהים. פירושו, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות הערב והחושך. לפנות מהמילה לפנות. והנה התורה משתלשלה בחושך. התורה הקדושה ייחודה הוא שלא בשמיים היא. בתורה הקדושה כתוב ששניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצטיה, וזה אומר אני מצטיה, ולפני שאני ממשיך, זאת אומרת מישהו ודאי שקרן. ועכשיו התורה מלמדת אותי איך מלמדים את סברת השקר כדי להבין אותה. התורה נשתלשלה בחושך. אתם יודעים מה כל עניין התורה? אורה זה תורה. אבל תפקיד התורה הוא להיות בחושך, בשדה הכי למטה, ולפנות את החושך. ולהאיר את האור בחושך. לא בשמיים היא. כאן. בקרקע. כמה שזה יותר נמוך, כמה שזה נמצא במקומות יותר סבוכים, שם הבירור העיוני של התורה הוא יותר מקודש, יותר מתוהר, יותר זך. הסברות הכי עדינות, הכי דקות, נמצאות בכל מיני מיגויים. אתם יודעים מה זה מיגו? מיגו זה מה יכולה להיות הסברה של הקרימינל הזה. עכשיו תשמעו את העומק. בתורה משתלשלה בחושך כמאמר במחשקים הושיבני, כתוב בפסוק באיכה, במחשקים הושיבני כמיתי עולם, אומרים חז"ל זה תלמוד בבלי. למה? לא כדי להוריד מזה. שנשתלשל למטה אפילו בשקר. ולמה הוא כך? כדי לפנות הערב והחושך ויהי אור. כמאמר לעת ערב יהיה אור. בעולם היה אור, אבל הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה כדי לגלות את האור מתוך החושך. כמשל, תשמעו את המשל, מי שרוצה לפנות איזה דבר. יש מחסן שכולו לכלוך, תינופת. איך מפנים אותו? צריך הוא לכנוס בתוכה, כדי לפנותה. תשמעו את העיקר. אבל לא שישאר בתוכה. אתם יודעים מה תפקידו של הדיין? אם הוא לא מבין את הסברה של הגזלן, הוא לא יכול לדון אותו. אם אתה לא מבין את היצר הרע שלי, אתה לא יכול לעזור לי. אבל אם גם אתה שקוע בקופסה שלי, אתה לא יכול להוציא אותי. ויצא יצחק לסוח, לשוח, לסוח. שכון בארץ. שכונה בארץ. מי אמר לך לזרוע? תבנה תוכנית הייטק. אבל יצחק הולך למקום הכי נמוך שיכול להיות. עוד נגיע עוד מעט אלה תולדות יצחק, בני עשיו האמורים בפרשה. כי התפקיד של יצחק הוא לגלות את הפנימיות של כל דבר. עבודת השם של אברהם הייתה לחדש שהשם הוא האלוקים בעולם. עבודת השם של יצחק זה לגלות בעשיו שבי את האור. אלה תולדות יצחק. אלה תולדות יצחק, אומר הרבי באחת השיחות, זאת עבודת השם של יצחק. יעקב הוא צדיק. אבל מה עם העשיו שבי? מי יגיע אליו פנימה? כמשל מי שרוצה לפנות איזה דבר צריך הוא לכנוס בתוכה כדי לפנותה, אבל לא שישאר בתוכה. חיפשתי מאיפה למד האדמור הזקן את הביטוי הזה. בדרך אפשר, אבל אין לי ספק שזה זה. פעם ראשונה שתפסתי את המילים. ויצחק בא מבו באר לחי רואי. אתם מבינים מה זה להיכנס בה בפנוכו של באר לחי רואי? להיכנס בה בתוכו של ישמעאל, בה בתוכו של הגר, כדי לגלות שבתוך הגר יש כתורה ושישמעאל הוא בעל תשובה. ויצחק בא מבו באר לחי רואי. אז מה הוא עושה? הוא יוצא לסוח בשדה. במקום שאברהם קוראו הר ויעקב קוראו בית, הוא קוראו שדה ויוצא לסוח. גם מה שנשתלשלה התורה ונתלבשה בחושך, טענות שקר, הוא כדי לפנות החושך, לאהבך חשוך עלי נהורה. כשיש סברה קשה, ואי אפשר לפתור אותה, סברה הלכתית בנזיקין, בממונות, בשקרים, בדיונים. יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו. ומה יעשה אליהו? הוא יסתכל כל כך פנימה עד שהוא יפנה את החושך גם ממני. כך הוא יישר ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים. כך הוא ישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. הוא נמצא בכל סוגיה, וכשאני לא יודע את ההכרעה, אז תקו, כי תשבי את הרץ. אתם יודעים למה אני לא יודע? כי יותר בחושך אני כבר לא יכול להיכנס. די. יש גבול לאן שאני יכול להיכנס. אבל יצחק מנחיל את הכוח הזה להיות פנימי. פנימי. לבוא מלמטה, לחפור. אברהם גילה את המילה. אברהם גילה בעולם את השם. יצחק גילה את המעשר מהגינה, את המעשר זרעים. אברהם אומר, רוגצ'ובר בצופנת פענח, נתן משלל המלחמה מעשר למלכי צדק מלך שלם. אבל יצחק נתן מכל צמח, מלמטה, מהאדמה. יצחק גילה איך מה שגדל מתוך האדמה כולו להשם. וזהו ויצא יצחק לסוח, כי כדי לפנות הערב והחושך ולתקנו, הוא על ידי יצחק. אתם מבינים מה זו בחינת יצחק שאני צריך? שהוא בחינת פחד ויראת השם. וכמאמר, אם אין יראה של יצחק, אין חוכמה. רואה רבקה את יצחק. מה היא רואה? היא רואה איש לשון חשיבות. לא מפה, הלזה. הולך בשדה לקראתנו. הוא כל הזמן הולך לקראתנו. אתם יודעים איך כתוב אצל הלל הזקן, כשאותו אחד עצבן אותו בערב שבת? נתעטף ויצא לקראתו. ויצא לקראתו. כמה אפשר לצאת לקראת גנגסטר שכל מה שרוצה זה 400 זוז? בערב שבת. וכשהוא לא גמר את מה שהוא צריך בנתעטף ויצא לקראתו, הוא אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול. זוכרים את הסיפור המפורסם? כתוב, נתעטף וישב לפניו. מישהו צריך לפנות את החושך. מישהו צריך להיכנס לחושך. כדי שאחר כך הוא יוכל לעשות יהי אור. נתעטף וישב לפניו בעברית זה רק פירוש אחד. יושבים לפני הרב. כך בדיוק הלל ישב לפניו. נתעטף וישב לפניו, אני צריך ללמוד, כמו תלמיד. מה זה הסם הזה שאתה לוקח? אני צריך להבין את זה. אני צריך ללמוד את זה, אני לא יכול לעזור, אני צריך ללמוד את הקופסה. כי אני נכנס לקופסה, צריך לכנוס לתוכה, כדי לפנות אותה. אחר כך הוא יכול לצאת, והוא חייב לצאת. אמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, הן. אמר לו, אם כן, שלא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, בני, מפני מה? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. תשמעו מה קרה פתאום להלל. הענוותן, הסובלן, הצנוע, ערב שבת. פתאום אומר הלל במילים הבאות, אמר לו, הווי זהיר ברוחך. כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז ו-400 זוז, מה שנקרא ברכה לפעם הבאה, והלל לא יקפיד. גוף שלישי על עצמי פעמיים. מה שנקרא, אם אף אחד פה לא פונה אליי בגוף שלישי, מישהו מוכרח לעשות את זה. לא הבנתי, איפה הלל? איפה הלל של כל הזמן? למה לא אמרת לו בהתחלה, עוף מהעיניים שלי ותבוא לדבר כמו בן אדם? חוצפן, ערב שבת. בוא בין אחרי הבדלה, נודניק. אז חשבת אולי, אני יודע מה, מה הוא שואל על הרוחב של הרגליים של האפריקאים? מה אתה רוצה ממנו? אתם יודעים מה אמר לו הלל בסוף? אני עוד לא נכנסתי לקופסה. וכדי להיכנס לקופסה, אני יותר צריך להחלחל בתוכי שאתה בני. זה לא תרגיל מתודי, זה באמת. אני צריך להבין עד הסוף, אין שום טעם שאני אתן לך מוסר, בלי שאני נתעטפתי וישבתי לפניך. בלי שהלכתי בשדה לקראתך. עכשיו שסיימתי להבין, תקשיב טוב. אתה בני, ועכשיו אני אדבר איתך כמו שצריך. אם את אותו משפט הלל היה אומר לפני שהוא גמר את הכניסה לקופסה, לא היה פה שום סיפור. אלה תולדות יצחק. ומי היו? זה עשיו ובניו. שהיה בנו של יצחק. ולכך תולדות יצחק חסר. להוציא יעקב מכלל הרשעים. משפט קצר של הרבי על המדרש הזה. הביטוי תולדות יצחק מתפרש לא רק במובן של בנים, אלא במובן של מעשים ופעולות בעבודת השם. תולדותיהן של צדיקים, מעשיהם. כך ספורנו מסביר כאן אלה תולדות. תולדות יצחק זה עבודת השם של יצחק, היא התבטאה בעיקר בעשיו. הפרשה מספרת על כך שיצחק עסק בחפירת בארות. כי המשמעות העמוקה, אתם יודעים מה זו חפירת בארות של יצחק? כולם עסקו בבארות. אתם יודעים מה זו חפירת בארות? זה פלא פלאות. את הבאר אני חופר. חופר, 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 ואז אני מוצא מה? מים שלא אני הבאתי. אתם יודעים מה זו חפירת בארות? יש מים. אני רק צריך לחפור כדי לגלות שיש מים. אתם יודעים מה זו עבודת השם של יצחק? יש קודש. גם בעשיו. אני רק צריך לגלות אותו. אתם מבינים למה הוא נעלם? כי מי שנמצא כל הזמן בחפירה מתחת לאדמה, נעלם. לא רואים אותו. הוא לא חוזר מהעקידה כדי לפגוש את ישמעאל ואת אליעזר למטה במרגלות ההר. הוא הולך כדי להיכנס לתוך הקופסה בבאר לחי רועי. הוא הולך לפגוש את ישמעאל במגרש הביתי שלו. את הגר במגרש הביתי שלה. את האישה המצרית שישמעאל לקח. רק מי ששטחי לחלוטין חושב שיצחק מברך את עשיו כי הוא לא יודע מי הוא. הפסוק שקודם לברכה של יצחק לעשיו זה ויהי כי זקן יצחק ותיחנה עיניו מראות. ולפני ותיחנה עיניו מראות שואל רשי איך ותיחנה. ויהי עשיו בן 40 שנה ויקח אישה את יהודית בת בעירי החיתי ואת בוסמת בת אילון החיתי ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. ויהי כי זקן יצחק ותיחנה. רבקה לא ידעה להתמודד עם זה והיא אמרה ליעקב אם לוקח אישה מבנות חטא, אבל היא זו שהתמודדה עם זה. יצחק אומר רשי זקן מזה והתעבר מזה. ותיחנה עיניו מראות מהשנן של אלו בקטורת של עבודה זרה. הוא יודע בדיוק מי זה עשיו, אבל הוא בא מבו באר לחי רואי, ותולדות יצחק בן אברהם זה בני עשיו האמורים. ועכשיו הוא הולך ללמד את עשיו איך מוצאים את הפנימיות של עשיו. יצחק זה לפנות ערב. שחרית זה הרגע שבו הלילה נגמר והיום מתחיל. ואתה מגלה להגיד בבוקר חסדיך. הלילה זאת האמונה הגדולה ויפגע במקום, אמונתך בלילות. אבל יש את השלב הכי מסוכן. יש את השלב הזה שקוראים לו לפנות ערב. יש את השלב הזה שבו הכל חשוך, מעורבב. ואתה צריך לדעת לפנות את הערב הזה, כדי שלעת ערב יהיה אור. זאת העבודה של יצחק אבינו. האב הנעלם. האב שנבין אותו באמת באמת לעתיד לבוא. אבל שאנחנו הולכים כל שנייה ושנייה ומצליחים איכשהו בכלל להסתדר בחושך. אז אם מאברהם קיבלנו את החסד, ומיעקב עוד נדבר, קיבלנו את המידה של יעקב. אם יש לנו בכלל יכולת להיכנס שם לתוך הקופסה הזאת ולפנות אותה. אם אנחנו לא נשארים שם בתוך הקופסה ועדיין יש לנו כוח לחפור ולגלות מים. מצאנו מים. מי שיודע שהמים נמצאים בכל מקום למטה, מה לו אם הוא בבאר הזאת או בבאר הזאת? הוא מחפש את המים שנמצאים למטה. אז מה זה משנה אם הוא פה או פה? השם עמך. מי שנמצא רק למעלה מפני השטח, לא יכול. אבל כל מי שיודע שיש לו לפנות ערב, יודע שהוא צריך איתו את אלוקי יצחק, כדי שהוא יוכל גם בלפנות ערב, גם כשהוא צריך לראות את החושך פה, ולהאמין שיש, כשאני חופר יש מים. כשאני חופר, המים האלה נמצאים. והמים האלה יתגלו. חז"ל אומרים, בזה אנחנו עומדים, ששלוש הבארות האלה שחפר יצחק, הם כנגד שלושת בתי המקדש. הבית הראשון הוא עסק, הרמב"ן מביא את זה בפרשה שלנו בהרחבה. שהבית הראשון נקרא עסק, והבית השני ערכו ימיו חורבנו ונקרא שטנה. והבית השלישי הוא רחובות, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. מכל האבות, כולם ראו את מקום המקדש. כולם הולכים לשם. אבל על פי הרמב"ן ועל פי דברי חז"ל, יצחק הוא היחיד שבונה את המקדש. שחופר את השיטין למקדש. הוא חופר את הבית הראשון והוא מגלה לנו איך אפשר לצאת גם אחרי שהבית הראשון חרב. הוא חופר את הבית השני והוא מגלה לנו איך אפשר לצאת גם כשהבית השני חרב. ואז מגיעה רחובות. ובזה אני מסיים. שואל הרבי שאלה ברמב"ן כל כך עמוקה. אם רחובות זה בית המקדש השלישי, הרי חז"ל אומרים שבית המקדש השלישי ירד מן השמיים. אז למה צריך לחפור? אתם זוכרים את ולא רבו עליה ברחובות? ולא רבו? זה עבר מתמשך. אבל למה צריך לחפור? זה דבר פלא פלאות. יש דיון גדול בראשונים עם בית שלישי ירד מן השמיים. כך מביא רש"י בספר שמות על הפסוק מקדש השם, כוננו ידיך, והוא ירד ככה מן השמיים. או שבית שלישי צריך להיבנות, אחרת מה כותב הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, איך לבנות את הבית השלישי? מה נותן הנביא יחזקאל את התיאור איך לבנות את הבית השלישי? בעיה? יש לזה כל מיני תירוצים. אתם יודעים מהו התירוץ העמוק לחסידות שמופיע? הייתכן שהבית השלישי אין בו מעשה שלנו? זאת אומרת, הבית הראשון היה צריך התערותא דלתתא שלנו. חרב. הבית השני היה צריך... והבית השלישי שיהיה קיים לעולמי עולמים, אין בו את ההתערותא דלתתא שלנו? איך אפשר בכלל להגיד ככה? מה הכוונה? מקדש השם ואנחנו לא צריכים לעשות שם כלום? דבר פלאי פלאות. וזה הסגירה של הכל. רחובות. הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו לעדי עד. מקדש השם כוננו ידיך. לא כתוב מקדש השם יעשו ידיך. כן כתוב ועשו לי מקדש. לומד הרמב״ם על הבית השלישי את החובה הזו. אתם יודעים איך עושים את הבית השלישי? איך? 2000 שנה אנחנו בונים את הבית השלישי. אתם יודעים כמה בארות נחפרו כדי שהבית השלישי ייבנה? כמה עבודת השם, כמה כאבים, כמה קורבנות? אתם יודעים איך בונים את הבית השלישי? כך ועשו לי מקדש. כשההתערותא דלתתא היא כל כך חזקה, אז מקדש השם כוננו ידיך, הוא שם כמו מכוון מלמעלה, מכון מלמעלה את מקדש השם, כדי לתת את המימד של הנצח לבית שאנחנו בונים. הבית הראשון היה עסק. הבית השני סתנה. הבית השלישי הוא הבית שאנחנו חופרים וחופרים 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 ולא רבו עליה, ועדיין רבים ורבים וחופרים ולא רבו עליה. אבל הוא הבית השלישי שכשאתה חופר אתה מוצא את המים. שלושה אבות יש לנו. תורה, עבודה וגמילות חסדים, אברהם לימד אותנו הכנסת אורחים, גמילות חסדים. יעקב לימד אותנו תורה, תיתן אמת. יצחק לימד אותנו לבנות מקדשות. יצחק לימד אותנו שמקדש בונים. כי כשאתה רוצה שהשכינה תשרה, אתה צריך לחפור. וכשאתה רוצה שהיא תשרה לעדי עד, אתה חופר את החפירה האחרונה, שהיא איטית, איטית. וצריך בה כל כך הרבה כוח. והכוח הזה הוא הכוח של יצחק אבינו. עד שהרחיב השם לנו ופרינו בארץ. ערב טוב.